אז יש בהחלט מגמה של דיבור על השקעות בחול, ויש המון נשים שבאמת מתלבטות, האם לעשות רכישת דירה ראשונה בישראל, או לקחת את ההון העצמי שלי ולקנות דירה, למשל במזרח או במרכז אירופה או בארצות הברית.
שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדלן של עיתון גלובס, ואתם מאזינים לכסף בקיר, סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדלן. היום אנחנו בפרק מיוחד, והסיפור שלו מתחיל בשיטוט לילי בפייסבוק. דפנה לוצקי, עורכת הדיגיטל של גלובס, גללה במעמקי הפיד שלה עד שנתקלה בקבוצה שלא נתנה לה מנוח. על הבוקר קיבלתי ממנה טלפון.
שומע גיא? חייב לראות את זה.
אז קפצתי למחשב שלה, ואז היא הוסיפה.
זה ממש מעניין, יש פה קהילה של נשים, כולן עסוקות בנדלן. נראה לי ששווה לרעיין אותן.
תכלס, נראה מגניב. למרות שאין לי אישור כניסה לקבוצה הזאת, מכיוון שנולדתי במין הלא נכון, נותר לי רק לדמיין את הדיונים השוצפים עם החן הנשי. אמרתי, על החיים ועל המוות, ושלחתי בקשת הצטרפות. ברור שבגלל שאני גבר, לא אישרו אותי. אבל תוך זמן קצר, יצרתי קשר עם חן הרשקוביץ.
אני בת 32, בהשכלתי עורכת דין, נשואה פלוס 2, גר בתל אביב.
בעבר עבדה כעורכת דין במשרד מוכר, אבל מזה שנתיים היא משקיעה את כל הלב והנשמה בקהילת נשים מדברות נדלן. בפרק הזמן הלא ארוך הזה נרשמו לקבוצה 10,000 נשים שמה שמעניין אותן בעיקר זה, ניחשתם נכון, נדלן. כסף בקיר 23. בואו נתחיל.
הגעתי לעולם הנדלן, אני חושבת, מהבית. אבא שלי קבלן, יזם נדלן היום גם בארצות הברית. אז זה משהו שתמיד היה שם. ובילדות דווקא כיוונתי את עצמי למקומות אחרים לחלוטין. התחלתי ללמוד משפטים ומנהל עסקים בבין תחומי, ואחת ההתמחויות היו נדלן, או יותר נכון בשמה מקרקעין שם. וזה כנראה ישב על המקומות האלה מהילדות, ובחרתי להתמחות בזה, ועשיתי גם מסלול מואץ לתואר שני, אז גם בו לקחתי בעיקר קורסים בעולמות הנדלן.
מה זה אומר אבא קבלן? מה זה אומר בא הביתה עם הקסדה כאילו?
הוא מגיל 4 לא גר בארץ, ההורים שלי גרושים, והוא עבר לארצות הברית, אבל כן, אבא קבלן זה כזה, מהדברים שאני כן זוכרת, בונה בזמנו בארץ וילות, בניינים, דברים כאלה. היום הוא מתעסק בנדלן מניב למגורים לסטודנטים בניו יורק, שוק נישתי ספציפי ומאוד מעניין. אז אני חושבת שזה יותר לא נשען על הזיכרונות, כמו על השיחות בבגרות, על מה אני עושה ומה אני קונה ואיך אני חושב ואיך אני מחשב. יותר התייעצות של אבא ובן שחשפה אותי לעולם הזה, מבלי לשים לב ולימדה אותי המון. אז באמת בבגרות, בחיים האקדמיים, בחרתי ללמוד את זה ולהתמקצע בזה, ובאמת הלכתי להיות עורך הדין. והייתי מאוד מאוד ספציפית, יש את השלב בחיים שאתה מחליט למה אתה רוצה להתמחות, ורציתי רק נדלן, לא פזלתי. אז התמחיתי במחלקת נדלן, באחת הפירמות הגדולות, בפישר בחר חן ואולוריון, שזה היה בית ספר נהדר לנדלן.
לאיפה זה לוקח אותך? את עכשיו עורך הדין, את מתמחה, את מתעסקת בעסקאות גדולות, במשרד הזה עסקים בעסקאות גדולות?
לא, אז התמחיתי במשך שנה, בעסקאות מאוד, כמו שאתה מתאר, מאוד גדולות. הייתי בצוות שגם עשה דברים מיוחדים יותר, גם קבוצות רכישה ונכסים מניבים של משרדים והקמה מאפס ודברים כאלה, וגם נישות כאלה יותר מיוחדות, כמו זכויות בנייה לניוד בפרויקטים של שימור, וכל מיני לקוחות שככה הביאו איתם פרויקטים יותר מאתגרים.
אחרי שנת התמחות, חן החליטה לעשות שינוי.
עזבתי את המשרד, הצטרפתי לבין תחומי.
בתפקיד מובילת פעילות הבוגרים של האוניברסיטה. מה שזרק אותה לתחומים אחרים שלא התעסקה בהם לפני כן. בין היתר, היא הכירה את עולם הקהילות. בזמן שהיא לומדת את התחום, היא קיבלה שיחת טלפון ששינתה את חייה.
הגיע אליי טלפון מדהים, מבחורה בשם לין שטיינר אג'מי, שהיא גם עורכת דין, השותפה שלי בנשים מדברות נדלן, שהיה לה בעצם את הרעיון להקים את נשים מדברות נדלן, זה היה ממש הימים הראשונים של הרעיון ככה, שהתבשל אצלה הרבה זמן, שאצלה זה בא מהמקום של הגברים בחייה, הניעו אותה מלקדם רצונות והחלטות נדלניות, וזה פגש אצלי מקום אחר לחלוטין, שפתאום כשהיא דיברה איתי, אני קולטת שארבע שנים עבדתי בפירמה מאוד מובילה בישראל, ולא הצגתי אף לא אישה אחת. זה מה שגרם לי לחשוב איך הייתי בחדרים, נהדרים, עם נשים בחדר, אבל הם אף פעם לא היו בעמדת קבלת ההחלטות, המנכ"לית או היזמית.
עם המחשבות הללו ברקע, חן ושותפתה החליטו להקים קהילה של נשים שמחוברות לעולם הנדלן.
לקחנו את החלום הזה, להקים קהילה של נשים שמדברות, אבל גם עושות נדלן לימים.
אז אתם פותחות את הקבוצה ואתם קוראות לה?
נשים מדברות נדלן, מהיום הראשון שלה. ואנחנו לא פותחות אותה לבד, אנחנו למעשה כבר בשלב הזה מגייסות איתנו צוות אלופות, נשות מקצוע מעולמות הנדלן, שכותבות ומנגישות ידע לנשים בכתיבת פוסטים שבועית, בהתנדבות מלאה, עם המון אהבה, כדי לקדם את האג'נדה.
למה דווקא נדלן?
גם אני וגם לין, באנו מהמקום האישי הזה, שבאמת שם נולד לנו הצורך, אבל אני מאוד מסכימה איתך. אנחנו רואות שנשים מדירות את עצמן, מכל מקום שהן לא מבינות בו. והגענו למסקנה, אחרי המון שיחות ולבטים ועם נשים, שפשוט כשנשים לא יודעות על משהו, הן מהר מאוד נמנעות ממנו. וזה הצורך המרכזי שהקבוצה באה לגשר עליו, להנגיש את הידע בצורה קבועה, בלתי אמצעית, פשוט שנשים ישתתפו בשיח, אפילו הביתי שלהם, עוד לפני שנראה פה יותר יזמיות ויותר משקיעות. קודם כל לא להדיר את עצמך מהשיחה הכי פשוטה, של הסכם הסחירות בביתך או במשרד שלך, ולימים גם של החלטת השקעה או דברים קצת יותר מורכבים. אני חושבת שכשאתה מדבר את השפה הרבה יותר קל לך, לקרוא אחרי זה מאמרים, תכנים, לשאול את השאלות הנכונות. אז זה ממש התחיל מהמקום הבייסיק הזה, וכשזה הצליח ונוצרה קהילה של נשים, אז זה גם עלה שלב, כי נשים לא רצו רק לדבר, אלא רצו שננגיש להם הזדמנויות השקעה, ומכאן הולדו דברים מעניינים.
כמו שאמרתי בתחילת הפרק, מכיוון שנולדתי במין הלא נכון, נותר לי רק לדמיין את הדיונים השוצפים בקהילה, בגלל שמדובר בקבוצה סגורה לנשים בלבד. ואם כבר כן יושבת מולי באולפן, פשוט שאלתי אותה, מה קורה שם?
בדרך כלל מה שקורה בקהילה, זה פוסטים קבועים שמנגישים ידע על רכישת דירה ראשונה, שזה נושא שמעסיק מאוד הרבה נשים בקהילה שלנו, שבאות ממש לקבל את הטיפים הכי בסיסיים, איך ניגשים לקבלת המשכנתא הראשונה, ממש מונחים בסיסיים כמו אישור עקרוני, מסע ומתן מול הבנק ודברים כאלה. ולצד פינות תוכן הרבה יותר מתקדמות של נשות מקצוע שמדברות על תיקוני החקיקה הכי מתקדמים בנושא התחדשות העירונית שמאוד מעסיק בקהילה. עוד נושא, הודות למיסוי דירה שנייה ולסף הקשה לכניסה של הון עצמי בישראל שמעסיק הרבה בקהילה, זה באמת השקעות בחול. אז הרבה פעמים אנחנו יוזמות שיתופי פעולה מסחריים עם חברות בשווקים שונים. זה משהו שגם הקהילה עוסקת בו המון.
אוקיי, כל זה קורה בקהילה, אבל מה לגבי ההשקעות של חן עצמה? כשאני שואל אותה על זה, היא מחייכת ומספרת לי על זכייה לא ממש מתוכננת של דירה במסגרת מחיר למשתכן בגליל ים שבהרצליה. אמנם זו הדירה הראשונה שלהם, אבל לדבריה היא רואה את זה כדירת השקעה לכל דבר.
קנינו דירה קטנה, שקטנה לנו כבר עכשיו, אז בהגדרה אני רואה את זה כלהשקעה, למרות שאומרים שכשזו הדירה היחידה שלך, אז במהות שלה זה לא נכון להסתכל עליה ככה, אבל אני בהחלט רואה אותה מבחינתנו כדירה להשקעה.
מה זה דירה קטנה? שלושה חדרים?
שלושה חדרים, כן, בדיוק. גם מתוך הבנה שכנראה השבחה בה תהיה יותר טובה. בגלל שהיא קטנה, ובתמיל בדירות בהרצליה, יש פחות דירות שלושה חדרים מדירות מסוגים שונים.
ומתי תהיה מוכנה?
ממש בחודשים הקרובים.
את מחפשת סוחר?
אני מחפשת תמיד סוחר, אבל עוד לא, עוד לא הגעתי לשלב שאני מחפשת סוחר.
אמרת שבקהילה מחפשים או מתעסקים הרבה בהשקעות בחול, למה דווקא בחול?
פונות אלינו המון נשים שמתארות את הסיטואציה הבאה. קניתי דירה בישראל, או קיבלתי בירושה, ויש בבעלותי דירה בישראל, ויש לי הון עצמי קטן, אני לא יודעת מה לעשות איתו. הוא קטן מדי בשביל לנהל תיק השקעות, הוא קטן מדי בשביל לקנות עוד דירה בישראל, וגם יש מיסוי דירה שנייה, ומתחילות להסתכל החוצה. גם מרווחי התשואות בישראל לא תמיד מאוד אטרקטיביים, או יכולת ההשבחה שהמחירים פה כבר יחסית גבוהים בחלק מהאזורים, תלוי איפה היא מסתכלת. וזה זורק אותם החוצה. יש משהו גם טרנדי קצת בשוק הישראלי. יש תקופה שמדברים על האייפ סביב ארצות הברית, או על לוקיישנים מסוימים באירופה. ואותם טרנדים מאוד באים לידי ביטוי בקהילה. אנחנו משתדלות לנקות את הטרנדים ובאמת להנגיש הזדמנויות שאנחנו רואות ומאמינות שהן בשווקים שיש בהם רק הזדמנות ולא מסוכנים מדי, כדי שגם אנחנו היינו רואות לנכון לשים שם את הכסף.
או, עכשיו אני מרגיש שהגענו לתכלס. בואו תשמעו איך הן מצאה את עצמה בחול בעקבות הפעילות בקהילת הנדלן.
אנחנו הרבה פעמים גם ממש עולות למטוס וסוקרות שווקים עבור חברות הקהילה. למשל, עשינו שטאפ עם חברה מגרמניה, נסענו לברלין, דיברנו על האתגרים, כמו גם על ההזדמנויות, על הקושי ברגולציה. ממש ככה, לפרטי פרטים את כל הדברים שחשובים לעשות במסגרת בדיקות הנאותות בשוק, בנכס ספציפי, וממש מראות את התהליך של הבדיקה שאנחנו עושות.
מה זאת אומרת השטאפ הזה? יש חברה שפונה אליכם והיא בעצם מממנת לכם את הנסיעה לגרמניה, אתם מתרשמות ואחרי זה מספרות על זה בקהילה, זה כאילו המתווה?
קצת יותר עמוק מזה, אבל בגדול זה הכיוון. המון חברות פונות אלינו לשיתופי פעולה, כי מתוך 10,000 נשים, המון מהנשים בקהילה נמצאות עם און עצמי כזה או אחר שמחפשות הזדמנויות השקעה קונקרטיות. אז יש לנו פניות ממש באופן שבועי. אנחנו משתדלות לצאת לדרך לשיתוף פעולה רק עם חברה שאנחנו מכירות, כזאת שעשינו עליה איזשהו due diligence שאנחנו מאמינות, שייצרו כבר הצלחות, שהלקוחות שלהם מרוצים, שאנחנו רואות בשוק איזושהי הזדמנות, וביחד מנגישות את אותה החברה ואת ההזדמנות השקעה הקונקרטיות שלה עם איזשהו מרכיב של או הטבה או פריסל או משהו שיש בו ערך גם כלכלי עבור חברות הקהילה. וכן, חלק מהשיתוף פעולה יכול להיות נסיעה לאותו שוק מקומי.
אז נגיד הנסיעה הזאת לגרמניה, בעצם הלכתם, ראיתם פרויקטים של אותה חברה, ואז אתם חוזרים, בעצם אתם עושים סוג של ניתוח עסקה כזאת, ואז בעצם מספרים את חוות דעתכם?
אני לא בסוף חוות דעת לגמרי עד למספרים של עסקה קונקרטית, אני מנגישה את היכולת להיכרות עם החברה, את ההזדמנויות שיש בשוק, כמו גם את החסרונות, תמיד בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית. ואז המופע הבא של חברות הקהילה, ומאותו רגע זה לגמרי שלהן, זה היכרות עם החברה, באירוע חגיגי ונוצץ, שמגיעות נשים שרוצות לשמוע, הן שואלות את כל השאלות הכי קשות. תמיד באירוע הזה יש איזושהי דמות אובייקטיבית, משרד עורכי דין, רואי חשבון, גם המקומיים, גם כאלה שבלתי תלויים בחברה, וביחד מייצרים תוכן, עשינו משהו דומה עם הגלריה להשקעות בפולין, נסו מטעמנו שתי חברות קהילה שסיקרו בלייב עבור חברות הקהילה את השוק הפולני, ועשינו גם אירוע. אותו אירוע הוביל בעצם לאותן רכישות של דירות על ידי חברות קהילה. בדרך כלל המודל הוא שלין ואני טסות ועושות את זה.
את עושה כסף מזה באופן אישי? זאת אומרת, זה עבודה שלך?
כסף, לא כמו מנדלן.
בהתחלה, כך מידע חן, היא ולין לא ידעו בדיוק איך תראה הקבוצה, או יותר נכון, לא האמינו שהקבוצה תצליח בצורה שכזאת.
כשפתחנו את הקבוצה, היה לנו בראש באמת הוואליו החברתי שלה, של קידום נשים, של הליכה משותפת, אבל כמו שאמרת, זה מאוד הצליח, ונשים החליטו לחשוף ולשתף אותנו, באמת בצורך האמיתי שלהם, אז המון פעמים אני יודעת על אישה איזה צפי השקעה היא רוצה, ואם היא מחפשת עסקת תשואה, או נדלן מניב, או אם היא רוצה פליפ מהיר, או שהיא מחפשת משהו ארוך טווח שנותן לה שקט, אם שוק העדיף עליה הוא מגורים או משרדים, למידע הזה יש שווי עבור חברות. אנחנו מאוד זהירות, אנחנו עושות מעט מאוד שטאפים, גם כי אנחנו לא רוצות להרוס את השיח שנוצר בקהילה. אז אנחנו תמיד עובדות בין האיזון והרצון לתת לנשים ערך, לצד באמת השטאפים המסחריים ושיתופי הפעולה, שגם הם יוצרים לחלק מהאנשים ערך בסוף. אז זה איזון מאוד מאוד עדין, ואנחנו נעות בו באלגנטיות, אני מקווה, ובזהירות, מבלי להרוס את השיח ואת הוואליו שהקהילה מביאה גם ללא השטאפים.
נורא מעניין אותי מבחינת המגמות, זאת אומרת שכרגע מה שהולך בקבוצה זה יותר שיח על השקעות בחול, כי פה בארץ יותר קשה להשקיע, זה משהו שבאמת אפשר להגיד שזה כרגע המגמה ה...
אז יש בהחלט מגמה של דיבור על השקעות בחול, ויש המון נשים שבאמת מתלבטות, האם לעשות רכישת דירה ראשונה בישראל, או לקחת את ההון העצמי שלי ולקנות דירה, או יותר בשוק למשל במזרח, או במרכז אירופה, או בעבר בארצות הברית, או עדיין בארצות הברית.
אבל למה? בגלל הרף כניסה הגבוה, או בגלל זה שהממשלה בעצם מדירה מפה את רגלי המשקיעים, על ידי מיסוי דירה שנייה של 8%?
אז זה שילוב בין השניים. זה מאוד משתנה, כי תלוי, כמו שאמרתי, אם את מחזיקה דירה, וזו הדירה השנייה שלך, אז באמת המיסוי משפיע עלייך. לפעמים נשים עוד מתלבטות עם ההון העצמי הראשון שלהם עוד לפני שיש להם דירה. קצת נפרדים אולי מהתרבות הישנה שכל זוג צעיר בישראל חייב דירה בישראל, ומנסים בעצם לחשוב במונחי תשואה. כשאתה קונה דירה בתל אביב, והפוטנציאל תשואה שלך הוא, אני אופטימית, 2-3, בוא, אני אלארג'ים פה. ממש עסקת חייך, אין לי מושג מתי 4. ומדברים איתך על עסקאות בחול, ומדברים על מספרים יותר גבוהים, ואני אדבר על אלה שגם מדברים וגם נותנים אותם, בוא נדבר על המקרים הללו, ולא רק על אלה שמדברים, על מספרים הרבה יותר גבוהים, על 7, 8, 10, 12. נכון, הסיכון גם, צריך לגדר את המטבע הזר, וכל האתגרים של השקעה בחול, אבל עדיין, למי שרואה בזה באמת כהשקעה, ולא ברצון לגור בזה ביום מן הימים, אז יש כאן איזה שהם יתרונות.
היו גם סיפורים שעלו אצלכם של השקעות שלא הצליחו, השקעות אומרים תיזהרו מכזה או אחר?
בהחלט, אנחנו כמובן זהירות כשמדברים על חברות מכל מיני דברים של לשון הרע וכאלה, אבל בהחלט, כל פוסט שעולה בקבוצה עולה ללא סינון שלנו מראש, אנשים מעלות כעולה על רוחן, אבל עיקר השיח הוא שאלות ושיתוף ושיח מאוד מאוד מכבד, גם כלפי חברות בתחום, גם כלפי נשים בתחום, גם כלפי נשות מקצוע, אז יותר אנחנו רואות סיפורי הצלחה מסיפורי כישלון, אני מניחה שזה קשור גם לרצון של נשים לשתף בכישלון, אבל בהחלט עולה שיח של היזהרו ממודל כזה או אחר, בדקו היטב, זה גם משהו שאנחנו מקפידות עליו, אנחנו מקפידות להביא ידע שמלמד נשים וכלים פרקטיים, איך לבחון, חברה, עסקה, הזדמנות, ממה להיזהר, לקחת היועצים המשפטיים, להבין שהיועצים המשפטיים של החברה גם כשאומרים שהם מייצגים אותך, הם מייצגים את החברה, ולקחת ייעוץ משפטי בלתי תלוי מטעמך, וכן הלאה. פחות עולים פוסטים של סיפורי כישלון. האמת שנתת לי רעיון לפינה מעניינת, ואני אנסה למשוך את זה לשיח, כי מכישלון בעיניי לומדים הרבה פעמים יותר מאשר מההצלחות.
היו סיפורים של פספוסים? וואו, רציתי את הדירה הזאת, איך לא קניתי את זה לפני שנתיים? איך לא קניתי את זה לפני 10 שנים?
לכולנו יש סיפור פספוסי...
נותני לי את שלך.
תל אביב לפני שאלה. שלי, אני חושבת שבגלל שהייתי סטודנטית בבינתחומי, אז בסביבת הבינתחומי יש כל מיני שכונות ככה בהתפתחות, שהיום כבר שכונות מפותחות לחלוטין, וזעקתי בבית לבני המשפחה הנכונים, חברים חייבים לקנות כאן. הייתי הסטודנטית, נלחמתי לממן את התואר, ולא היה לי, ובבית אמרו לי במילים אחרות שאני לא כזה מבינה, דירות שנמכרו אז בפחות ממיליון שקלים, היום נמכרות ב2.5 מיליון שקלים, אז שם אני מרגישה החמצה, כי הייתי במקום הנכון, ואני לא בטוחה שעשיתי מספיק כדי לממש את זה, יכול להיות שאם הייתי ככה יותר מאמינה בעצמי, הייתי עושה את הצעד. אז היום אני מנסה למצוא את המקומות האלה ולעשות אותם מהמקום הזה שלא לא לחוות את הפספוס בעתיד.
עם תחושת ההחמצה של חן, אנחנו עוברים לפינת הפרשנות שלנו, אבל היום אורחת מיוחדת. שלום לרות מרים כהן, עורכת אתר גלובס ומומחית לקהילות ברשתות החברתיות, ממייסדי הקבוצה המצליחה, כל התשובות נכונות.
היי גיא.
אהלן ראות, מה העניינים?
תמיד חלמתי להגיד את זה.
כן?
היי גיא.
אני שומע את זה כל הזמן. תקשיבי, המאזינים שלנו פה שמעו את השיחה שלנו עם חן, ואותי מעניין לשמוע ממך כמה הכוח של קהילה הוא באמת משמעותי.
וואו, קהילות אינטרנטיות הן העבר והעתיד במידה מסוימת. האינטרנט במקור שלו נבנה על קהילות שבאמת התבוססו על תחומי עניין. בעצם תחומי העניין הם הדבר המרכזי שקיבץ אנשים ביחד באינטרנט הרבה לפני המיקום שלהם, המדינה ממנה הם מגיעים, הבית ספר שבו הם למדו. בעצם זה משהו שראינו עם התפוצצות הרשתות החברתיות כמו פייסבוק, איזושהי התכנסות כזאת בחזרה שאנשים בזמנו אמרו שבעצם האינטרנט הפך להיות בחזרה המן הדהוד של החיי יום יום שלנו. שאנשים שאנחנו מדברים איתם באינטרנט הם האנשים שאנחנו מתקשרים איתם גם ביום יום. זה לא היה ככה פעם. והיום אנחנו רואים באמת גם בתוך הרשתות החברתיות מגמה של חזרה לתוך הפונקציה המקורית הזאת של האינטרנט של קהילות. של יצירת קשרים וירטואליים עם אנשים שהם לא בהכרח מהסביבה הקרובה שלנו. באמת על בסיס תחומי עניין, על מטרות משותפות, כל הדברים שמאחדים אותנו בתור בני אדם ולא בהכרח מתחשבים מגבלות גיאוגרפיות כאלה ואחרות.
אז פה אני רוצה לשאול אותך, כי פה מדובר בקבוצה מאוד מובחנת, נשים שמדברות על נדלן. השאלה שלי פה, האם זה יכול להיות באמת פרקטי? חוץ מבואו נדבר על זה.
תראה, השאלה הכי גדולה היא מה מבחינתך מגדיר פרקטיות. אני חושבת שבקהילות מהסוג הזה יש בתוכן כמה פונקציות מאוד 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 חשובות. הראשונה היא קודם כל הקונספט הזה של קהילה של נשים. זה באמת משהו שבארץ אנחנו רואים גם גידול מאוד משמעותי שלו בפייסבוק וכאלה, עם קבוצות כמו סופר גרלס, ממזון, וקבוצות שבעצם מאפשרות איזשהו מרחב לנשים לדבר עם נשים. והרבה פעמים המרחבים האלה באמת מרחבים סגורים לגברים, כמו שאתה אמרת שאתה מכנס, שאתה לא יכול להיכנס. כששואל אותי אם זה פרקטי, אז תלוי שוב מה המטרה שלך. כי אם המטרה שלך היא קודם כל לפתוח שיח על הנושא של נדלן, או כמו על כל נושא מקצועי אחר בנשים, שבדרך כלל מבחינה סוציולוגית, תרבותית, הרבה פעמים יש להן יותר בעיה להשתלב בשיח מקצועי בכל הנושאים. שלא נחשבים נושאים נשיים קלאסיים, אלא ברגע שגברים גם נמצאים בתמונה, הרבה פעמים נשים מוצאות את עצמן נדחקות לצד.
נדלן זה קלאסי ביותר.
ונדלן זה, כן, נדלן, שוק הון, משפט, כמעט כל התחומים המדעיים למיניהם, נשים יגידו לך בכל התחומים האלה, שהם גם אם הן מאוד מאוד מבינות בנושא, הן לא תמיד מרגישות שיש להן מקום להתבטא. ומעבר לזה גם יש את התופעה ההפוכה שאנחנו מכירים של גברים שתמיד אין להם שום בעיה לדבר על כל נושא כאילו שהם עשו בו דוקטורט, גם הם רק אתמול למדו על קיומו. ותמיד ההתנגשות בין שני הדברים האלה יוצרת מרחבים בעייתיים. ובעצם מה שהם עשו בקבוצה הזו של נשים שהם רוצות לדבר על נדלן, זה אפשרו מה שנקרא מרחב בטוח לנשים. פה כל אחת, בין אם היא נורא נורא מבינה בזה ובין אם היא לא מבינה בזה שום דבר, יכולה לדבר וסביר להניח שאף אחד לא יגרום לה להרגיש מטומטמת.
הבנת.
שזה בדרך כלל הבעיה בקבוצות מעורבות. אז מבחינה פרקטית כזאת של לאפשר מקום שבו אנשים יכולות באמת לדבר על זה וללמוד על זה ולהיכנס לתחום, זה עובד נהדר.
אז פה אני רוצה לשאול אותך, איך עושים את זה נכון? כי חן הזכירה שיתופי פעולה. איך עושים את זה נכון כדי ש... מי שנמצא בקהילה לא ירגיש שעכשיו יש משהו מאחורי הגב שלו, מוכרים לו משהו שזה לא בדיוק זה, בכסות של משהו תמים.
כן, אחד הדברים הכי חשובים בקהילות מצליחות באינטרנט, זה התחושה של החברים בתוך הקהילה, שכולן שם בשביל אותה מטרה, שכולן שם באמת בשביל לעזור אחת לשנייה, לתמוך אחת בשנייה. ברגע שמישהו מרגיש שמנסים לעשות עליו קופה, או שמנצלים אותו, או שמשקרים לו, אז כמו בקהילה בחיים האמיתיים, הרגשות שהייכות שלנו והביטחון שלנו במקום הולך ומתערער. לכן בקהילות כאלה זה בסדר גמור לעשות שילפי פעולה מסחריים, הרבה פעמים גם זה לטובת המשתמשים. יש גם אינטרס מן הסתם לחברי הקהילה לבוא ולהשתמש בכוח שלהם בתור קהילה, בתור מסה גדולה של אנשים, להשתמש בכוח הזה בשביל לקבל כל מיני עטבות ודילים טובים יותר, בייחוד בתחומים כאלה. המפתח ללעשות את זה נכון ובלי לזעזע את הקהילה ובלי להרגיז אנשים וזה, זה שקיפות. פשוט להגיד, הפוסט הזה הוא פוסט ממומן לצורך העניין, או שיתוף הפעולה הזה הוא בחסות ככה וככה. אנחנו, מי שמנהלת את הקהילה, כשהן מעלות פוסט כזה או מציעות איזשהו דיל או איזשהו משהו, אני תמיד צריכות לכתוב מה אני מקבלת מזה. אני לא אציין שמות, אבל באחת הקהילות הגדולות בארץ שהייתה פעם, היה איזה סיפור שהמנהלת של הקהילה כביכול הייתה מקבלת כל מיני עטבות מאחורי הגב, מכל מיני בתי עסק, בתמורה לזה שהיא נתנה להם לפרסם בתוך הקהילה. וכשזה התפרסם, אז זה היה באמת שבר נורא נורא גדול בתוך הקהילה, כי אנשים הרגישו מרומים, אנשים הרגישו כאילו הם לא יכולים לסמוך יותר על המרחב.
והקהילה עוד קיימת?
כן, היא השתקמה מזה, זה אפשרי, אפשר להשתקם גם מדברים כאלה. מה שחשוב זה שחברי הקהילה ירגישו שכולם פועלים בשביל כולם, שיש אינטרס משותף, שזה לא, אין פה נצלנות שלהם. שאף אחד לא משקר להם.
טוב, אז את נרשמת לקבוצה.
ברור.
טוב, ראו, תודה רבה.
תודה, גיא.
עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את הפרק, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. אפשר גם בספוטיפיי. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדלן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת kesef.bakir@gloops.co.il, באותיות באנגלית כמובן. תודה למפיקה בלה פישר ולעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה. יאללה, אני זז להשתלט לאשתי על הפייסבוק כדי שאוכל להיות חבר בסתר בקבוצת נשים מדברות נדלן. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי!